מצד שני, הוא המאמין הראשון, נכון? אז תראי לעצמך, זו שיח בין אברהם אבינו לבין מישהו בתקופתו, שהיה עובד אלילים, כמו כולם. אז בסוף הדיבור, אז אותו אחד אומר לאברהם אבינו, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אין לי תשובות להגיד לך, אבל מה נראה לך? אתה היחיד שמבין באמת באמונה? יש פה רשת שלמה של כהנים, כהנים גדולים, של עבודה זרה, מקדשים, כולם טועים ורק אתה צודק. מה אברהם אבינו היה אומר לו? כן, כולם טועים ורק אני צודק. מה, זה לא גאווה? לא. כי גאווה זה תכונה נפשית. וצודק טועה זה לא נפש, זה שכל, זה אמת. אז אם זאת האמת, זאת האמת. אני, מי אני? אם היינו נולדים בבתים הפוכים, מי אמר שאני הייתי יותר טוב ממנו? אולי הייתי יותר גרוע ממנו. זה לא כי אני חכם, זה לא כי אני לא יודע מה צדיק. זה כי משמיים זיכו אותי להכיר את האמת, שהיא שלי ושלו. וגם חשוב לזכור בהקשר הזה, זה לא ויכוח ביני לבינו. זה ויכוח בין עם ישראל לבינו. כי אני לא מייצג את עצמי. אני מייצג את איך שעם ישראל חי, מי אברהם אבינו ועד היום. וניסו, כל הדורות ניסו להגיד, בוא נעשה יהדות כמעט אותו דבר רק בלי מצוות. אף פעם זה לא הצליח. נכון, פעם קוראו להם מתייבנים, ופעם משכילים, ורפורמים, וקראים, וכל מיני. זה לא עובד. יהדות יש רק אחת, של תורה, של אמונה, תורה ומצוות. למה? ככה. המציאות מוכיחה. אז זאת האמת. אבל אני לא יותר טוב ממנו בשום צורה. אז מה יש לי בנושא? זה לא אני מולו. אז מילא גם לא אני יותר טוב ממנו. אני צודק והוא טועה. לא כי אני צודק. לא כי זה אני חושב. כי זה מה שהתורה אומרת. זאת התורה של כולם. רק אני משמיים גלגלו אותי לבית שלימד אותי מה זה תורה, והוא לא. אז התחושה שאולי יש פה התנשאות, אז זה ענווה שלך. אבל זה לא אומר שיש פה התנשאות. רק אומר שאת חוששת שאולי זה בטח גם למקום של וואו, אני, יש עליי. אני צודקת והוא טועה. אבל מה זה קשור? זה לא קשור למי שאת, באופן פרטי. זה קשור לאמת, שאת זכית להכיר בו. כי מסובב הסיבות, ככה סובב. טוב. לדעתי היינו בעמוד קוף צדיק א' באמצע, בפסקה. נכון? מי שחושבת אחרת? טוב. ומה שכותב מר, ב', עכשיו, מה זה ב', אז מה זה א', בעמוד קוף צדיק, פחות או יותר מקביל לאומה שכותב מר, אז בעמוד קוף צדיק יש את הפסקה התחתונה, ומה שכתב על דבריי, שאנוכי עשיתי שטר מחר, שלא יהיה מכשול גדול יותר, מה שמובן לדבר שרבים לא היו שומעים בוודאי, והיה חורבן גדול מזה ומזה, וכבוד גאונו מקשה שתי קושיות על דבריי, א', שכמה יהודים כשירים ביקשו ממני וכולי, ואז הרב אמר, לא נכון, לא ביקשו ממני ולהפך, אני התווכחתי וזה. עכשיו הרב אומר, ב', אז זה נחזור לקוף צדיק א' למטה, אבל זה בעצם המשך של הפסקה שמה, בקוף צדיק למטה. הייתה שאלה אחת, שהייתה עמוד שלם, ועכשיו שאלה שנייה, של הרדב"ז על הרב. לא שאלה, אלא, לא יודע איך להגיד את זה, השמצה. ומה שכותב מר, ב', הלא הוא מכשול יותר גדול, שהרב עושה מחירה. על פי דברי הרמב"ן, בחילוק שבין סדום לפילגש בגבעה, שלעשות בהתר הוא יותר גרוע. זאת אומרת, לפעמים אנשים עושים איסור, ויודעים שהם עושים איסור, וזה חמור מאוד. לפעמים אנשים עושים דבר נורא והיום, ותולים את זה בזה שזה היתר, שלא מצאו שום איסור מפורש על זה. ואז אפשר להגיע למצבים הרבה יותר גרועים. אז אומר הרב, למה ידבר אדוני כדברים האלה? וכי נעלם ממנו שלפעמים דיברה תורה כנגד יצר רע. זאת אומרת, לא כל ההדרכות של התורה, התורה היא תורת חיים. ולכן, לא כל ההדרכות של התורה הן לכתחילה. יש הדרכות של תורה שהן בדיעבד. למה? הרי התורה היא דברי אלוקים חיים. למה שלא כל התורה תהיה לכתחילה? תשובה, כי התורה היא תורת חיים, ובחיים יש גם מצבים של בדיעבד. אז כיוון שבחיים יש מצבים של בדיעבד, התורה מדריכה גם את המצבים של בדיעבד. זה כמו שהכי טוב לעבוד את השם מאהבה. בלי לצפות לשכר, לא כי מפחדים מעונש, אלא כי אוהבים את השם. אז למה התורה מדברת כל כך הרבה על שכר ועונש? יותר מאשר על אהבה. תשובה, כי רוב האנשים נמצאים ברמה הזאת. אז התורה מדברת למי שיש, ורוצה לרומם את מי שיש. למה התורה מתארת התגלות אלוקית במשלים גשמיים? כי רוב האנשים לא יכולים לתפוס דברים לא גשמיים. אז התורה נותנת דימויים גשמיים. והיה לה שנו כי ישנה כבשן, וקולו כי קול מים רבים. כל השם הוא הרבה מעבר לזה, וההתגלות האלוקית היא הרבה מעבר לזה. אבל התורה משתמשת בדברים שקרובים אל האדם הממוצע, כדי לרומם את כולם, כל אחד מהמקום שלו. אז אומר הרב, לפעמים דיברה תורה כנגד יצרה, למשל, ומוטב כלל, ומוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ולא יוכלו בשר תמותות נבלות. זו דוגמה למשהו שהתורה כאילו לא הייתה רוצה, לא שמחה בו, ומתירה אותו. שמה זה? כתוב ככה. הרי התורה רוצה שנהיה בריאים, שנאכל בעלי חיים בריאים. אם, עכשיו, אם, לכן למשל, אם יש בעל חיים שיש בו טריפה, כלומר שאחרי שפותחים את הנבלה, את ה, כן, אז רואים שיש שם פצע או משהו שהוא לא היה חי 12 חודש, אז זה נקרא טריפה ואסור לאכול את אותו בעל חיים. אבל אם יש בעל חיים שפשוט עומד למות מזקנה, וקצת קודם שוחטים אותו, מותר. אם לא מוצאים בו טריפה, מותר. למה? הרי ברור שהוא לא במצב אידיאלי שהתורה הייתה רוצה. אז על זה אומרת הגמרא, שאמרה תורה, מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, כלומר, כזאת חיה, אבל ששחטו את הקדין, ולא יוכלו בשר תמותות נבלות. כלומר, היות ואדם בעול על ממונו, חבל לו להפסיד. אנשים באמת חיו בעוני גדול. שור זה היה ממש המון 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 כסף. ולהרבה אנשים זה היה האוכל שלהם. אז אם לא היו מתירים לו, יש חשש, היה חשש גדול, שלא היו עומדים בניסיון, והיו אוכלים באיסור. אז התורה התירה דברים, לא כי היא רוצה להתיר את הדברים האלה, אלא כנגד יצר. היות ויש פה פתח של היתר, אז מותר. ואיך, אז אומר הרב, שואל הרב על הרדב"ז, על הרדב"ז, ואיך ידמה נבלה איומה ותועבה נוראה, כעובדה לפילגש בגבעה ודסדום, לפלוגתה של הוראה במידי דרבנן. זאת אומרת, הרדב"ז אומר על הרב, אתה, מה שאתה עושה זה כמו פילגש בגבעה. זה כמו מעשה סדום. אתה כאילו בהיתר, אבל זה הפוך מה ש... אז הרב אומר לו, פרופורציות. מה? מה יש פה? מחלוקת על דרבנן, שנמצאים סוברים שאפילו מדרבנן אינו נוהג. כלומר, יש שיטה שהיום שמיטה לא נוהגת אפילו מדרבנן. זה רק מידה טובה, מנהג. ושיש בו ספקות כל כך רבים, בין מצד השנים, כי לא בטוח שחשבון השנים שלנו מדויק, בין מצד דעת בעל הלכות ארץ ישראל, כמו ספר שנקרא הלכות ארץ ישראל, המיוחס לאתור, שסובר שכשנותנים ארנונה, הזכרנו את זה, שאם משלמים מיסים לשלטון זר, דינו כקרקע של גוי, שאין שביעית נוהגת בו כלל. למה? כי הקרקע היא לא באמת בבעלות של ישראל. כי אם צריך לשלם מיסים לגוי, זה לא נקרא שישראל הוא בעל הבית. אז אם בכל מקרה, גם אם יעבוד את הקרקע, גם אם לא, אז הוא צריך לשלם את המיסים לגוי, והגוי ייקח את המיסים בכל מקרה. אז זה שהוא עובד בקרקע, זה לא כדי להרוויח, אלא כדי שיהיה לו ממה לשלם את המיסים. אז זה לא נקרא עבודת קרקע. לא זה מה שהתורה התכוונה בשמיטה. אז יש אומרים שבמצב של ארנונה, אין שביעית נוהגת בו כלל. זה דעת בעל הלכות ארץ ישראל. אז מה, ובין שהיה, זה הגדול, מה מחבר הספר, הלכות ארץ ישראל רבנו עטור, בין שהיה אחר, דבריו מעידים עליו שהיה מגדולי הקדמונים. ואחר כל אלה, שיש, שזה בכל מקרה, לכל היותר זה דרבנן. שיש אומרים זה אפילו לא דרבנן. אחר כל אלה, אין סומכים חלילה על זה לגמרי, כי אם להפקיע לצורך הוראת שעה ופיקוח נפשות, והמלטת היישוב מחורבן בגשמיות ורוחניות. וגם על זה, לא על דברים של תורה, כלומר, את המלאכות דאורייתא, הרב לא התיר גם אחרי היתר המכירה. הוא לא התיר לזרוע או לקצור, ביתר המחירה, אלא רק לעשות מלאכות הרבנן על ידי ישראל. ואם אומרים שבמקום שהיה נפרץ גדר היהדות בכל הדברים העיקריים על ידי מניעת היתר, ראוי לומר שהיתר הוא תיקון שעל כל פנים יעשה בדרך של איזה צד היתר. אומר על זה כבוד תורתו דמיון מפלגש בגבעה, לישרי לימר אם אומר שאין הדברים ראויים למי שאמרם. טוב, עכשיו, יש לכם את הכל? כאילו מצולם לכם ברצף? גם קופסת דיפלצו? כן. טוב, אז רוב מה שכתוב פה בהמשך זה דברים טכניים, בעיקר בעניין זמירה. אז לדעתי נעבור לקוף צדיק ג' השורות האחרונות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. השורה הרביעית מלמטה בקוף צדיק ג' ומה שחוזר כבוד גאונו להפליא שההוראה הזאת נוגעת לכל ישראל שבתבל. הרי הכל לא נכלל בכללות הדברים של ההפקעה, ביתרים שאימה. וכל מי שהורה בעניין זה, הורה לכל ישראל. מה, רדבס כותב לרב, איך אתה מורה כזאת הורה לכל ישראל? אז רואה מה, ומי שאוסר, הוא גם אוסר לכל ישראל. ומה אעשה? שמעת השם הייתה זאת, שלא יהיה אפשר לי בשום אופן להסתלק מעניין זה. אם לא, לגרום חלילה תקלות גדולות, שלכל הפחות בעיניי, היותר ביותר חמורות, ויותר נוגעות לכל ישראל, מהוראת פרט של כולה בענייני שביעית על ידי הפקעה, אחרי כל הרכיחים והצרופים שאין צורך לשנותם. אבל לא צריך לחזור עוד פעם אחרי שהרב כבר אמר כמה פעמים את כל הסיבות של היתר. וגם שכבר אמרתי שבפועל לא הוריתי כלל למעשה שיעשו הזמירה על ידי ישראל, או מה שעשו אחרים על דעת עצמם, אין אחריותם עליי. מה, הרב התיר לעשות זמירה באופן מסוים שהוא בשינוי מהרגיל על ידי נוכרי. אז זה גם בשינוי, גם על ידי נוכרי, גם אחרי היתר המכירה, גם אחרי ארנונה, גם אחרי שזה דרבנן לכל היותר. ומכל מקום כתבתי, סליחה. טוב, פה זה המשך הבירור בעניין זמירה. אז נרד לפסקה, אחרי השליש הראשון של קוף צדיק דלת. ומה שמחרפני כבוד תורתו. יש? ומה שמחרפני כבוד תורתו, שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט. להקריב את נשמתי בשביל שוב ישראל בארץ ישראל. מעניין שזו הגדרה של הרדב"ז לציונות. כשאדם מוותר על הנשמה שלו, מה מוותר על הקדושה שלו, העיקר שיהיו ישראל בארץ ישראל. אומר לו הרב, אהובי, אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש בזאת הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה, בשביל שיהיה ארץ השם, שבחר בה השם יתברך וחיבבה מכל העולם כולו, ויש בה סגולות קדושה לנבואה, ולהשרת רוח הקודש, ולזכות על ידי הליכה בה לעולם הבא. הרב אומר, הלוואי שכל הציונים יהיו ציונים כמוני. למה? אומר הרב, למה אני דורש לציון? למה אני רוצה שכל היהודים יעלו לארץ? למה אני רוצה שעם ישראל ישלוט בארץ ישראל? לא בגלל מקלט בטוח, לא כי רודפים אותנו בגלות, מאותה סיבה של הציונות הרשמית, של הרצל ונורדאו. אדרבה, הרב כל הזמן צעק על זה, שלא זאת הסיבה. אלא, כי זאת ארץ השם, שבחר בה, השם יתברך. מה זה בחר? דיברנו על זה. שבחירה אלוקית היא לא כמו בחירה אנושית. שום שהשם בחר, זה לא כמו שום שהאדם בחר. כי בחירה, במובן אנושי, היא ברירה מתוך אופציות. יש כמה אפשרויות, ואדם בוחר אחת מהן. אבל מה הכוונה שאומרים שהשם בחר? הרי הוא ברא את כל האופציות. אז מה הכוונה שהוא בחר? שהוא ברא מראש אחת מהן שונה במהותה מאחרות. כלומר, שאומרים שהשם בחר, הכוונה שהשם יצר. שאומרים אשר בחרנו מכל העמים, אז עם זו יצרתי לי. השם יצר אותנו בתור עם אחר. בפסוקים של יכבוד, בין מזמור לתודה לאשרי, אז מדברים על שתי בחירות אלוקיות, שהן מתאימות. אומרים, כי בחר השם בציון, יבח למושב לו, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כלומר, מי שבחר בארץ ישראל, בחר בעם ישראל. זאת אותה בחירה. שני אופנים של אותה בחירה. זאת אומרת שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר עצמי, מהותי, אלוקי. לא, אנחנו נורא אוהבים את המולדת שלנו, כמו שהאוקראינים להבדיל אוהבים את המולדת שלהם, או הצרפתים. זה לא אותו עניין. זה ארץ השם, שכמו שישראל קדמו לעולם, אז גם ארץ ישראל נקראת ראש אפרות תבל. היא גם קדמה לעולם. היא לא עוד ארץ. אבל מי שחי ברוסיה, נורא אוהב את רוסיה כי הוא חי ברוסיה. ואם הוא יגר לאמריקה, הנין שלו גם יאהב את רוסיה? כנראה שלא, יאהב את אמריקה, נכון? כמה שנים לא היינו בארץ? קרוב ל-2000 שנה? לאן התגעגענו? רק לפה. תמיד היה ברור לו שזאת הארץ שלנו. והמקום שבו גרנו, אולי אפילו 1,000 שנה, 1,500 שנה, 1,900 שנה, זה לא המקום שלנו. כי רק ארץ ישראל זה המקום שלנו. זה לא דומה לשום, אין דבר כזה בעולם. בקיצור, זה כמו מים. מים יכולים להופיע בשלושה מצבי צבירה. בתור נוזל, מים, או בתור מוצק, קרח, או בתור גז, עדים. אבל זה בדיוק אותם מים. נכון? בכל צורה שהם לא יהיו, זה אותם מים שמופיעים בצורות שונות. אותו דבר, יש ערך אחד של קודש בעולם שנקרא ישראל. והערך הזה שנקרא ישראל מופיע בעולם בצורת אנשים, עם ישראל, מופיע בצורת תובנות, תורת ישראל. באותו ערך קודש בעצמו מופיע בעולם גם בצורת מקום גיאוגרפי. ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה לא ארץ ששייכת לישראל, או ארץ שישראל גרים בה, אלא ארץ ישראל, הכוונה ארץ שהיא ישראל. כמו שעם ישראל הוא עם השם, ארץ ישראל היא ארץ השם. היא מקום אלוקי. כמו שעם ישראל הוא עם אלוקי. כמו שתורת ישראל היא תורה אלוקית, ולא מאמץ אנושי לפענח את המציאות ולסדר חיי חברה הוגנים, אלא חוקים אלוקיים. אותו דבר, ארץ ישראל, אנחנו אוהבים אותה לא כי היא כזאת יפה, או כי כזאת היא מצמיחה פירות טעימים, אלא כי היא אלוקית. לכן כתוב בגמרא שרבי אבא היה מנשק את הסלעים של ארץ ישראל. למה את הסלעים? כי אם הוא היה מנשק את הקרקע, היה אומר שהוא מנשק את הקרקע כי היא מצמיחה לו תבועה. לא, מנשק את הסלעים שלא צומח מהם כלום. להגיד שאהבת הארץ היא לשמה, כמו שלומדים תורה לשמה, כמו שאהבת ישראל היא אהבת ישראל לשמה.
מי אמר
מנשק את הסלעים? מי אמר מה? רבי אבא. אז אומר הרב, אני אוהב את ארץ ישראל, כי היא ארץ השם, שבחר בה השם יתברך. אמרנו, כי בחר השם בציון, וחיבבה מכל העולם כולו. זה מדרש שאומר, יש מדרש שאומר ככה, הארץ חביבה עליי, וישראל חביבים עליי. אתן את הארץ שחביבה עליי, לישראל שחביבים עליי. ויש בה סגולות קדושה, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. מלמעלה למטה, לנבואה ולהשרת רוח הקודש. ומלמטה למעלה, לזכות על ידי ההליכה הבאה לעולם הבא. ואפילו על רשעים מגינה זכותה, אשר אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל מובטחת שהיא בת העולם הבא. ובוודאי, אין הגמרא מדברת בשפחה צדקנית, שהיא בלאו הכי בת העולם הבא. כלומר, היא מגיעה לה, כי היא מקיימת מצוות, אז היא בכל מקרה בת עולם הבא. אבל אומרים, לא, אין לה שום חלק עולם הבא, אבל היא בארץ ישראל, אז יש. ואפילו חסידי אומות העולם שלהם חלק עולם הבא, וקל וחומר שפחה, זה מחייב במצוות. אלא ודאי בסתם שפחה, שהיא שפלה, ומעשים רעים ומידות רעות מצויים בה, כדברי השח, לעניין עבדים. ומכל מקום, מהן, כלומר, ברמה הפרטית, היא לא הייתה זוכה לעולם הבא. ומכל מקום מהן אלה, מועילה לה, זכות ארץ ישראל לזכותה, שתהיה מובטחת שהיא בת עולם הבא. למה? כי מה זה עולם הבא? עולם הבא זה עולם של חיי נצח, צרור החיים. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. החיים של ארץ ישראל הם חיים שיש להם משמעות של נצח, משמעות של דבקות בהשם, משמו ארץ אשר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה עד אחרית שנה. אז לכן, מי שחי, חיה, בארץ ישראל, יש לה חלק לעולם הבא. אפילו משפחה רעה, עם מעשים רעים, מידות רעות. אבל היא גרה בארץ ישראל, אז היא חלק ממרקם חיים נצחי. אז היא שייכת, לשם, לעולם הבא, באופן מהותי, עצמי. שפחה כנעני, לא. אבל הנה, בסוף זה, גם גבולי, הדוגמה הבאה. ואפילו מעשיו הרשע, יתירא יעקב אבינו עליו השלום, שמא תעמוד לזכות ישיבת ארץ ישראל. לא הערבים של היום. אבל שפחה כנענית שהיא מקיימת חלק, מחויבת בחלק מתוי שייכת לישראל, או עשיו שהוא בן של יצחק ורבקה, גבולי.
יצחקים שלו לא?
לא. כתוב וילך אל ארץ כנעני יעקב אחיו. עזב. לא. לא הייתים לו פה. ככה נשמתו הרגישה, שהוא לא שייך לפה. מפורש בתורה. כתוב ככה, בסוף פרשת וישלח. ויקח עשיו את נשיו, ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, וכו' וכו', וילך אל ארץ מפני יעקב אביו, יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם, מפני מקניהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. כלומר, נהיה פה צפוף, אז עשיו הולך. סימן שמה. אם נהיה צפוף הוא הולך, סימן שמה. שמראש לא התאים לו פה. רק הצפיפות גילתה את זה, הוציאה את זה לפועל. השם אמר להם, הוא כי היה רעב, לא כי, היה צריך קצת להתסופף. שמה? שם ירחם. זה סימן לא טוב. זה אומר במילים פחות עדינות שהארץ הקיעה אותו. שם ירחם. שחזרו כולם. וקל וחומר לזרע קודש, זרע בחונים, בני אברהם, יצחק ויעקב, דאף על גב, דלית בהו אמנותה, שאין בהם אמונה, עיקרו, נקראים, בני מעלי, בני מעולים, חדת רבי מאיר, דלכת הקוותי בה, זה שווה להביא את הגמרא. אומרת הגמרא. בנים אתם להשם אלוקיכם, כתוב בחומש דברים. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים. אם אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. בן שומע בכל ההורים שלו. אז אם אתם שומעים בכל השם, אתם נקראים בנים. אם לא, לא. אלא עבדים. כי עבד גם יכול לא לשמוע בכל האדון שלו. ולקבל מכות. אבל בן זה, מחמאה, זה תואר של קרבה מהותית. אז אם אתם מתנהגים כמו בנים, אתם נקראים בנים. אם לא, לא, זה דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בן כך ובן כך, אתם קוראים בנים. שנאמר, בנים שחלים המה. כלומר, הוא מביא עכשיו כמה ראיות. פסוקים שכתוב בהם המילה בנים. ומפורש שלא מדובר על מצב אילאי. שנאמר, בנים שחלים המה, כמו הטיפשים, ואומר, בנים לא אמון בם, לא מאמינים, ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים, ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מהי ואומר? כלומר, שואלת הגמרא, למה צריך את כל הפסוקים האלה? מספיק פסוק אחד. אז הפסוק הראשון אומר, בנים שחלים. אומרת הגמרא, וחיתי מהווים תאמר, שחל היהודי מקרי בני. כלומר, אם הם טיפשים, בסדר, יש גם בן טיפש. אבל כלית לבהו הימנותיו, אבל אם הם לא מאמינים, לא מקרו בני, הוא כבר כופר, הוא בעצמו לא קורא לעצמו בן. תשמע ואומר, בנים לא אמון בם. אז גם אם הם לא אמון בם, הם לא מאמינים, הם כופרים, הם בנים. וחיתי מה... קילט בו באמנות ההוא די מקרובנים. בסדר, אם כופרים, נגיד אתאיסטים, לא מאמינים בכלום. בסדר, זה בנים שלא מאמינים בכלום. אבל כי פלחו לעבודה זרה, לא מקרובנים, כי הם עובדים לאלוהים אחרים. אז איך אפשר לקרוא להם בנים של השם, כשהם עובדים לאלוהים אחרים? זה לא שהם לא מאמינים בכלום. הם עובדים לאלוהים אחרים. תשמע ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים. והשחתה, אומר רשי, שהשחתה זה עבודה זרה. כמו שכתוב, פן תשחיתון, ועשיתם פסל. אומרת הגמרא, וחיתי מה, בנים משחיתים עוד הם יקרו, בני מעליה לא יקרו. בסדר, אז אולי קוראים להם, אבל לא קוראים להם בנים, קוראים להם בנים משחיתים. תשמע ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כלומר, אפילו הם נראים כאילו לא עמי, לא רואים את ההבדל בינם לבין גויים, הם לא סתם בנים, הם בני כל חי. כל חי זה קשור לטבע, טבע של קדושה. נחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. זה קשור לברית, שהזכרנו שהיא מעבר לה, שהיא שייכת לסגולה, שמעבר לבחירה. כתוב, יהושע אומר לעם ישראל, כשעשו את הברית בכניסה לארץ, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם. ובברכה של הברית אומרים, על כן, בשכר זאת, אל חי, חלקנו צורנו, צווה להציד וכו'. אז זה ככה. את זה אתם מכירו? חלוקה של המערב. שלושה רבדים של הקיום שלנו. טוב, עכשיו שכל זה התורה. ההכנה לתורה, ספירת העומר. קדושת הגוף, כלומר, כדי לזכות לשכל צריך להכין כלי. אז מה הכלי לקבל את השכל של תורה? גוף ונפש. גוף שמתאים לתורה ונפש שמתאימה לתורה. אז גוף שמתאים לתורה, אמרנו, זה גוף שנקרא אל חי. נפש זה תיקון המידות. יש בפרקי אבות, מפורסם, נכון, חמישה תלמידים לרבן יוחנן זכאי, אחד אומר שכן טוב, חבר טוב, ומה הוא, הוא מכריע? מה העיקר? לב טוב. אז אלה שתי ההכנות לקבלת התורה. אל חי, בגימטריה, כמה זה? 49. לב טוב בגימטריה, כמה זה? זה ספירת העומר. לבנות את הקומות האלה. של קומת הגוף וקומת הנפש, שיתאימו לתורה. טוב, נחזור לאיגרת. אז אומר הרב, אם אפילו שפחה, אפילו עשיו, היה מקום לחשוב שזכות ארץ ישראל, ישיבת ארץ ישראל, את מה שהם שייכים לחיות הזאת, לחיות האלוקית של לגור בארץ הקודש, שיגן עליהם, וקל וחומר לזרע הקודש, זרע בחונים, בני אברהם, יצחק ויעקב, שלושת האבות, דאף על גב דלית בו אמנותה, זה לשון הגמרא שקראנו במסכת קידושין, כלומר, אף על גב שאין בהם אמונה, יקרו בני מעלה, הם נקראים בנים מעולים, וכדעת רבי מאיר, דהילך את הקבטי בה כלומר, כדעת רבי מאיר, שההלכה כמותו בזה. וכמו שסתם הסלח, כלומר, מחבר הסליחה, בין כך ובין כך קוראים לך בנים. וכן מתשובת הרשב"א, חלק ב', סימן קופסדיק ד' וסימן רשמם ב'. ואם ספק נפשות להקל, אמרו בחיי הגוף. עכשיו, נגיד שזה ספק. רואים או לא ראויים? להציל גוף של יהודי, אפילו בספק, בחללים שבת, על ספק ביקוח נפש. אז מה עם הנשמה? אומר הרב קל וחומר בחיי נצח, שמידת החסד בהם גדולה היא הרבה מאוד, כמו שנראה גם בעמוד הבא. בעזרת השם, וכל המתאמץ להטות כלפי חסד ולהמליץ על ישראל, אפילו כשאין עושים רצונו של מקום, הרי זה משובח. מספרים למלך, מספרים לאבא, בא איזה שכן, מספר לו שהבן שלו לא מתנהג יפה. עכשיו הוא כועס על מי? על הבן שלו, שלא מתנהג יפה, וגם על השכן. מה אתה מספר לי? ספר לי גם שהוא מתנהג יפה. אל תשאל, לא סיפרת לי עליו כלום. אז ככה, מי שמקטרג על עם ישראל, אז אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא שונא אותו, ומוסיף עוד שתי מילים, אף הקדושים. כלומר, גם אם האדם הזה הוא קדוש, ומרוב קדושה הוא מקטרג על עם ישראל, כי הם לא קדושים כמוהו, הקדוש ברוך הוא שונא אותו. חריף מאוד. טוב, אז זה אפילו אם ממליצים, כאילו מחפשים איזה מתחת לשולחן, כאילו עושים איזה התפתלויות כאלה, פלפולים, כדי ללמד זכות. אומר הרב, וקל וחומר, שיש למצוא בכל אחד ואחד, גם בקלים של ישראל, כמה מרגליות עיקרות של מעשים טובים בגוף, ושל מידות טובות בנפש, מה שאין לשער. אז אנשים כאלה, היום שחיים בארץ, שבוודאי ארץ ישראל מועילה להם להעלותם ולקדשה, ואם אין הדבר נראה בגלוי בהם, יראה בזרעם ובזרע זרעם. ככתוב, יראה אל עבדיך פעוליך, והדרכה על בניהם. זה הרב כבר כתב בתחילת האיגרת. תראו, בעמוד קוף פי זין למטה. השורה האחרונה בעמוד קוף פי זין. כותב הרב, ואפילו אם חלילה יהיה המושפע כל כך גרוע, עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, עמוד קוף פי חית למעלה, יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק מיני זרע מעליה, יצא מלו זרע מעולה, שישוב בתשובה, ויתקן גם כן את נפש אביו. היו קיבוצים שסרבו להקים בית כנסת, בעיקרון, והיו מקימים שמה בתי כנסת, ורטרואקטיבית מזכים את נפש אבותיהם ואבות אבותיהם. ואם יהיו כל... אז אומר הרב, ואם יהיו... אז עד כאן הרב פירט, איך נראית הציונות שלו? מה מניע את הציונות שלו? אז אומר הרב, ואם יהיו כל הציוניסטים חושבים כן, כלומר כך, כמוני, תהיה בוודאי תפארת גדולה לכל גדול בישראל, ולכל גאון וצדיק, להיות ציוניסט כזה. וגם כבוד גאונו אינו צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. אומר הרב לרדבה, אז גם לך לא יזיק להיות ציוני כזה, שאוהב את ארץ ישראל ואת עם ישראל בגלל הערך האלוקי שלהם, ולא רק מקטרג. טוב, וכן.
איך זה יכול להיות שאתה
מלך חמוד
שלו?
כי עם ישראל, ככה הרב כותב, עם ישראל צריך שיהיו כאלה שמתנגדים לציון. למה? כי זה כמו שכשאדם עובר הרבה שינויים בבת אחת, זה עלול לטלטל אותו. אז חשוב שיהיה משהו שהולך איתו קבוע, שהוא לא זז ממנו. כדי שלא יהיה יותר מדי מעורער. במעברים האלה, שהם מבלבלים. להבדיל, כמו ילד קטן, שנוסעים לכמה ימים למקום אחר, לוקחים איזה צעצוע מהבית, לוקחים את הדובי, שיהיה משהו שמלווה אותו בכל מקום. אז ככה, המעבר מהגלות לארץ ישראל, הוא מעבר מאוד מטלטל. מבחינה אמונית, מבחינה נפשית, מבחינה תורנית, מהרבה בחינות. אז לכן, עם ישראל צריך שיהיו אנשים כאלה שאומרים, אותנו לא מעניין כלום. אנחנו רוצים להיות כמו לפני 200 שנה. אז אם לפני 200 שנה, בשלג של אוקראינה, הוא הלך עם מגפיים ושטריימל, עכשיו פה בבני ברק, בחום 40 מעלות, 90% לחות, הוא ילך עם מגפיים ושטריימל. שלא... אבל...
זה לא אמור להיות הדבר המוכר, ארץ ישראל?
זה לא אמור להיות מה?
ארץ ישראל לא אמור להיות הדבר המוכר הזה שהם צריכים...
אבל לא, 2000 שנה לא היינו פה. ולפני 200 שנה, אז קרה משהו נורא, שהרב מסביר שזה גם חלק מתהליך החזרה לארץ, שהייתה כפירה גדולה בעם ישראל, שלא היה כזה דבר. אף פעם לא היה כזה דבר. תמיד מי שנהיה כופר עזב את עם ישראל, כי בעם ישראל הארץ והדת והלאום זה אותו דבר. אבל כשמישהו קורא לעצמו יהודי חילוני, לא היה בעם ישראל כזה דבר. וזה נהיה משבר גדול, זה מבלבל, זה מתעתע. כי כי אנשים טובים, נשמות קדושות, ולא שומרים מצוות. אז אנשים נבלו מזה. באמת נבלו, פחדו. מילה נרדפת למפחדים, חרדים. ככה נוצרה החרדיות. הרי בעם ישראל תמיד, רוב האנשים למדו לימודי חול, עבדו במקצועות, להגיד שכולם צריכים ללמוד תורה, שאסור ללמוד לימודי חול, זה לא היה כזה דבר בעם ישראל. זה בא בתור תגובת נגד לחילוניות. להגיד, אם נפרצו הגבולות וכל כך הרבה עוזבים, אז מה יהיה התיקון? לסגור, להקים חומות גבוהות, לעשות מאות ואלפי תקנות, שמישהו, במיוחד חיצוניות, שמישהו עובר על אחת מהן, אין לו מקום בתוכן. מחרימים אותו, אפילו הבנדונים שלו לא ימצאו שידוך, וככה נגן על עצמנו. נדע נורא ברור מי בפנים, מי בחוץ. אז מה טוב בזה? שזה שומר על קהילות בסגנון של פעם, מרקח את הזעזוע, שעם ישראל עובר. מה רע בזה? שזה יוצר פירוד בעם ישראל. שזה גם דבר נורא, וגם שזה דבר נורא. יש פה אולי חומה שעמק דבר? פרשת שבוע של אתמול, שקראנו אתמול פרשת אמור בהפטרה. כתוב וקונים אל ויבני צדוק וכולי, והיה בבואם, בבואם לשערי החצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו ולא היה להם צמר וכולי וכולי. כלומר, יש להם בגדים מיוחדים. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל העם, הפשטו את בגדיהם, אשר הם משרתים שם, בם. ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אז אומר הנציב, מה זה לא יקדשו? אומר הנציב, יש קדוש במובן של להרחיק. כמו פן תקדש המלאה ותבואת הכרם. זה דבר שצריכים להרחיק אותם. אז אומר הנציב שהכהנים, כמו אנשי הקודש, כשהם יוצאים אל העם, אז לא צריכים ללבוש בגדים אחרים, מנותקים מכולם. למה? כי זה מרחיק את העם, שמישהו נראה אחרת לגמרי. כי זה כאילו אומר, אנחנו מצפצפים עליכם, לנו יש תרבות משלנו, אתם לא מעניינים אותנו. עכשיו, יש אנשים שצריכים את זה. יש אנשים שאם לא זה, עירת שמיים שלהם הייתה מתרסקת. כי קשה להכיל מורכבויות. להגיד שאנחנו אוהבים, אבל גם מסתייגים. שאנחנו חלק מהמדינה, אבל לא חלק מהשטויות של המדינה. זה מסובך. זה לא מתאים לכולם. עד רבה, כמה בציבור הדתי-לאומי נופלים בזה? מרוב צמידויות כאלה. תורה ועבודה. נכון? תורה וצבא. אומרים על ברווז שזה בעל החיים היחיד שהוא גם הולך, גם אף וגם שוחה. אבל את שלושתם הוא עושה גרוע. כי מרוב רצון לתפוס את הכל, תפסת מרובה לא תפסת. אז צריך להיזהר לא להיות ברווזים, אלא להיות עשירים, להיות גדולים, להיות מחובר לכל עד הסוף, בשיא העומק. גם לתורה וגם לצבא. לא כל אחד יכול להיות הכל, גם רמטכ"ל, גם ראש ישיבה וגם רופא. ואז כל אחד מוצא את החלק שלו, אבל בשם כל ישראל. מי שעוד התחילה לומר משהו. לא ייפול, אבל בחיים שלך, באופן אישי, יהיה פחות מודגש. לא, זה אין מצב, כי כל יהודי חייב בתורה בכל מקרה. אבל התכוונתי באיזה מקצוע בוחרים. אוי, הזמן שלנו כבר... כבר עבר. טוב, השבוע הבא נתחיל פה, עמוד קצה, למעלה. שבוע הבא פסח שני. טוב, שיהיה המשך שבוע טוב.